שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
ירובין ממזיין עמוד א', כהמשך למה שלמדנו לעיל בדף ממבוב עמוד בייס על כללי הפסק במחלוקות התנאים השונות, כגון כאשר נחלקים רבי יהודה ורב שימן, ההלכה כמו רבי יהודה. למדנו גם שרב משרשי חולק על כל כללי הפסק שהובאו בגמרא לעיל. רב משרשי סובר שבכל מחלוקת ומחלוקת דנים כפי הסברה וכפי הראיות באותה מחלוקת, וכך פוסקים להלכה. הגמרא מבררת מה המקור לדברי רב משרשי, שכאשר נחלקו רב יהודה ורב שימן, אין ההלכה כדעת רב יהודה. נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, אלא מאוד אתנן המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. אחד נוכרי ואחד ישראל אוסר לבני החצרות, דברי רבי מאיר. הקדמה קצרה. מן התורה, כל מקום שמוקף במחיצות הוא נחשב כרשות היחיד ומותר לטלטל בו. מהתורה מותר להוציא כלים וחפצים מהבית אל החצר. אם החצר מוקפת במחיצות, מותר בשבת להוציא כלים או שאר חפצים מהבית אל החצר. למה? כי הבית והחצר הם נחשבים כרשות היחיד. אין איסור לטלטל ולהוציא חפצים מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. לא כך מדרבונון. מדרבונון, מכיוון שהבית היא רשות פרטית והחצר היא רשות משותפת לכלל דיירי החצר, אם הוא יוצא בשבת כלים וחפצים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, זה נראה כמו שהוא מוציא מרשות לרשות. לכן חז"ל גזרו ואמרו אסור בשבת להוציא כלים או חפצים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, אלא אם כן הוא עושה עירובי חצרות. מהו ההיתר של עירובי חצרות? עירובי חצרות, על ידי שגובים פת מכל בני החצר, הם כולם מתאחדים ונהפכים להיות רשות אחת. ממילא הבתים שבחצר והחצר הם נחשבים לרשות אחת. כאשר אחד מדיירי החצר מוציא כלים וחפצים מהבית הפרטי לחצר המשותפת, זה לא נחשב כמו שהוא הוציא חפצים מרשות לרשות, כי הבית והחצר הם אחד, כולם מאוחדים. אבל בשביל זה צריך שבאמת כל בני החצר יהיו מעורבים בעירובי חצרות. מספיק שאחד מבני החצר לא יצטרף לעירובי החצרות עם שאר בני החצר, בשביל שהאיחוד לא יהיה מושלם, ואז הבית והחצר הם שתי רשויות נפרדות. מספיק שאחד מבני החצר לא יצטרף לעירובי החצרות עם שאר דיירי החצר, בשביל שהוא יאסור על כולם. כל זה אמור לגבי חצר שדרים ביהודים. בחצר שדר בגוי צריך לזכור את רשותו של הגוי, ורק אז אפשר לעשות עירובי חצרות, כמו שנלמד בעזרת השם לקמון בפרק אדר. מה שדנים במשנה שלנו, מה הדין אחד מבני החצר שבשבת הוא לא נמצא כאן, הוא לא דר כאן בבית שבחצר, הוא הלך לשבת לשבות במקום אחר, האם גם באופן כזה הוא צריך לערב עם בני החצר? אחד מבני החצר שלא יערב עם בני החצר, אבל הוא לא נמצא כאן בשבת, הוא נמצא במקום אחר, האם גם באופן כזה הוא אוסר על שאר בני החצר או לא? נלמד בעזרת השם שנחלקו בכך תנאים וארבע שיטות בעניין. נקרא שוב את דברי המשנה בפנים. אומרת המשנה, המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. אחד מדיירי החצר שהלך לשבת לשבות במקום אחר, בעיר אחרת. אחד נוכרי ואחד ישראל אוסר לבני החצרות. דברי רבי מאיר, כי רבי מאיר סובר שדירה בלא בעלים נחשבת לדירה. אף על פי שהוא לא דר כאן, הרשות שלו אוסרת. כל עוד שהוא לא ערב עם שאר בני החצר. רבי יהודה אומר אינו אוסר. רבי יהודה סובר שדירה ללא בעלים לא נחשבת לדירה, ממילא הרשות שלו ללא דיורים אינה אוסרת על שאר בני החצר. רבי יוסי אומר נוכרי אוסר ישראל אינו אוסר, מפני שאין דרך ישראל לבוא בשבת. ישראל שהלך מערב שבת לשבות במקום אחר, הדין הוא שהרשות שלו אינה אוסרת על שאר בני החצר. גם אם הוא לא ירב עם שאר בני החצר, הוא לא אוסר עליהם. ולמה? כי אין דרך של היהודי לבוא לחזור חזרה לביתו באמצע השבת. אבל גוי, גוי שהוא אחד מבני החצר ולא סחרו ממנו את רשותו, אף על פי שהוא הלך מערב שבת לשבות, להיות במקום אחר, הדין הוא שהוא אוסר, רשותו אוסרת על שאר בני החצר. ולמה? כי דרך גוי לחזור חזרה בשבת. הוא עלול לחזור חזרה בשבת, וממילא הרשות שלו אוסרת על שאר בני החצר. רב שמעון אומר, אפילו הניח את ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה עיר, אינו אוסר, שכבר השיח דעתו. תוספות לכמון בדף סבך אה ומוד בייס מסבירים שרב שמעון סובר שהיהודי שלא דר בחצר אינו אוסר על שאר בני החצר. יהודי או גוי שאינם דרים בחצר אינם אוסרים על שאר בני החצר, ואף על פי שהיהודי לא הלך לשבות בעיר אחרת, אפילו שהוא שובט באותה העיר, הוא הלך אצל ביתו, אצל ביתו שדרה באותה העיר, הדין הוא שהוא לא אוסר אם הוא לא עירב עם שאר בני החצר, גם אם הוא לא הלך לעיר אחרת. לענייננו, ואומר רב חומי בר גורי, אומר רב הלכה כרב שמעון, הלכה כרב שמעון, שאחד מבני החצר שלא דר עם בני החצר אינו אוסר עליהם, אפילו אם הוא לא הלך לעיר אחרת, אפילו אם הוא באותה העיר. ומן פוליגה לרב יהודה, מי חולק על רב שמעון? רב יהודה. ואומרס רב יהודה ורב שמעון הלכה כרב יהודה, והנה כאן נפסקה הלכה כמו רב שמעון. אז הנה רואים שכללי הפסק במחלוקות התנאים אינו נכון, כי לפי כללי הפסק היה צריך להיות שההלכה תהיה כמו רב יהודה, ואילו ההלכה נפסקה כמו רב שמעון. מכאן הוכיח רב משרשה שאין כללי הלכה במחלוקות התנאים, אלא בכל מקום דנים לפי עניינו. דוחה הגמרא ואומרת לא, דיל מאוכנה מאיך די יתמר יתמר, איך די לא יתמר לא יתמר. אם נאמרה במפורש שההלכה כמו רב שמעון, אז ודאי שפוסקים הלכה כמו רב שמעון. כללי ההלכה במחלוקות התנאים נאמרו רק במקום כזה שלא נאמר במפורש כמו מי ההלכה, שאז רב יהודה ורב שמעון הלכה כמו רב יהודה. עוד מנסה הגמרא להעביר ראיה, אלא מאוד אתנן, זהו שאמרו אני מערב ברגליו. ישנם שתי אפשרויות לערב עירובי תחומין, או להניח פת, להניח מזון שתי סעודות במקום שבו הוא רוצה, שמשם הוא רוצה לקנות עירובי תחומין נוספים, או לשבות שם בגופו, ללכת ביום שישי אחר הצהריים בגופו ולשהות שם בכניסת שבת, ועל ידי כך נקנה לו עירובי תחומין, כי זה נחשב ששם זה הבית שלו. הבית שלו יכול להיחשב בשני אופנים, או על ידי שהוא מניח שם מזון, או על ידי שהוא בעצמו בא שם. אומרת המשנה, וזהו שאמרו אני מערב ברגליו, דהיינו אני שאין לו פת יכול ללכת ביום שישי אחר הצהריים למקום שבו הוא רוצה לקנות עירובי תחומים ולשהות שם, ועל ידי כך נקנה לו עירובי תחומים, יש לו משם 2,000 אמה נוספים. אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר אנו אין לנו אלא אני. רבי מאיר סובר שעיקר עירוב בפת, על אני שאין לו פת הקלו עליו חז"ל שהוא לא צריך להניח עירובי תחומים על ידי מזון, הוא יכול בגופו ללכת לאותו מקום שבו הוא רוצה, ששם הוא רוצה לקנות עירובי תחומין ולשהות שם בשעת כניסת שבת, ועל ידי כך נקנים לו עירובי תחומין, נקנים לו 2,000 אמה נוספים. רק לעני, לא להשאיר שיש לו מזון, כי עיקר עירוב בפת. רב יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר, בין עני ובין עשיר יכולים לערב עירובי תחומין, בין על ידי פת ובין על ידי גופם. עצם מה שהם שוהים שם באותו מקום, נקנה להם על ידי כך עירובי תחומין. לא אמרו מערבים בפת אלא להקל על העשיר, שלא יצא ויערב ברגליו. חזל אמרו כולה, לא רק שמועיל לעירוב על ידי שהוא שובט שם בגופו בסוף התחום, יש אפשרות לערב גם על ידי שהוא מניח שם פת, אבל עיקר עירוב הוא ברגליו. ממילא בין עני בין עשיר יכולים לקנות עירובי תחומין על ידי שהם שוהים בסוף התחום בכניסת שבת, ועל ידי כך נקנה להם עירוב נוסף, נקנה להם תחום נוסף. ואומר לי רב, ומתני לי רב חיה ברשי לחיה ברב כמי דרב אחד עני ואחד עשיר. דהיינו, ההלכה כדברי רב יהודה. ואומר לי רב, סייה בונה מההלכה כרב יהודה. תארת ואמרי לו רב סיים בונה מהלכה כרב יהודה, תרתי לא מולי, אם אתה אומר שבכל מחלוקת רב יהודה ורב שמעון נפסקה הלכה כדת רב יהודה, אז למה צריך להדגיש כאן באופן מיוחד שההלכה כדברי רב יהודה, שבן עשיר ובן עני יכולים לערב בגופם? הרי בכל מקרה הלכה כמו רב יהודה, בכל פעם שנחלקו רב יהודה ורב שמעון, רואים מזה שאין כלל כזה שבכל מחלוקת בין רב יהודה ורב שמעון הלכה כמו רב יהודה, אז לכן כאן הוא צריכו לפסוק הלכה כמו רב יהודה. אומרת הגמרא, דוחה הגמרא, אומי קושי, דיל מרב משרשה לסיה להני כלולי. דיל מרב לסיה להני כלולי, אולי רב אינו סובר את הכללים הללו, אבל להועילו הכללים הללו קיימים, שלא כדברי רב. רב חולק, אז אתה לא יכול להוכיח מדברי רב שהכללים הללו לא קיימים. ממשיכה הגמרא ומנסה לברר את מקור דבריו של רב משרשיה, שהוא חולק על כללי ההלכה ומחלוקות התנאים שהובאו בגמרא לאיל. אומרת הגמרא, אלו מאוד אתנן, אולי מקור דבריו של רב משרשיה ממה שלמדנו במשנה, היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהיו לה 3 חודשים. היבמה שבעלה מת ללא בנים, הדין הוא שהיא צריכה חליצה או איבום מהיבם. אומרת המשנה, היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיעברו 3 חודשים מאז מיתת בעלה. והסיבה לכך, כי אולי היא מעוברת, ואז אם היבם מייבם אותה, הוא עובר על איסור של אריוס, הוא בא על אישס אוכים שלא יבמו קומיץ והוא בקורס. אז לכן, היבמה לא תתייבם עד שיעברו 3 חודשים מאז פטירת בעלה, שאז נדע האם היא מעוברת או לא, ואם היא מעוברת שלא ייבם אותה. רש"י מסביר כאן למה לא תחלוץ. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן שר כל אנשים, שר כל אנשים שהתגרשו או מתו מבעליהם, הדינו שלא ינשאו ולא יתרסו עד שיהיו להם 3 חודשים. עד שיעברו 3 חודשים מאז הגירושין ומאז מיתת הבעל, אסור להם לא להינשא ולא להתרס עם בעל אחר. ולמה? שוב, כי חוששים שמה הם מעוברות, ואז לא נדע של מי הולד. אם יהיה מותר להם להינשא מיד, אולי הם יתעברו ואז לא נדע האם הולד הוא מהראשון או מהשני, לא נדע מי ההורים שלו, לא נדע מי האחיות שלו. אז לכן, אישה שמת בעלה או אישה שהתגרשה, אסור לה להינשא או להתארס עם בעל אחר עד שיעברו 3 חודשים. לאחר 3 חודשים, אז כבר נדע על פי תאריך הלידה האם היא מעוברת מהראשון או מהשני. ממשיכה המשנה ואומרת, אחד בתולות, אחד בעולות, אחד אלמנות, אחד גרושות, אחד ארוסות, אחד נשואות. דהיינו תנקה מסובר שאישה שמת בעלה או אישה שהתגרשה מבעלה, אסור לה להינשא ואסור לה להתארס עד שיעברו 3 חודשים, גם אם מדובר בנשים כאלה שלא ייתכן שהן מעוברות, גם אם מדובר בבתולות, גם אם מדובר בארוסות, גם מדובר בנשים כאלה שהבעל לא בא עליהם בכלל. בכל זאת גוזרים בכל הנשים כולם, גם באותם שלא שייך שהן מעוברות, עד ונשים ששייך בהם אולי הן מעוברות, שכולם צריכים להמתין 3 חודשים עד שהם נישאים, או אפילו עד שהם מתארסים עם בעל אחר. רב יהודה אומר, נשואות יתארסו וארוסות ינשאו. נשואות, נשואה שהתגרשה או מת בעלה, מותר לה להתארס, כי עדיין בעלה החדש לא בא עליה. או לחילופין, אישה שמת בעלה מהאירוסין, אישה שהייתה מאורסת לבעל והתגרשה או שמת בעלה, מותר לה גם להינשא, כי בוודאי שהיא לא מעוברת מהראשון. חוץ מהארוסה שביהודה מפני שליבו גס בה, ארוסה שביהודה מכיוון שמייחדים אותם לפני החתונה, לפני הנישואים, חוששים שמה היא התרצתה להיבעלו, ואז היא מעוברת מהראשון, ממילא אז היא צריכה להמתין 3 חודשים. רב יויסי אומר, כל הנשים יתרסו חוץ מן האלמנה מפני העיבול. כל הנשואות מותר להם להתרס חוץ מהאלמנה. האלמנה היא צריכה לנהוג דיני אבלות, אז היא צריכה להמתין עד שיעברו ימי האבלות, ורק אז היא מותרת להתארס. ואמרינן רבי אלוזור לא יעל לבי מדרושה, רב אלוזור לא בא לבית המדרש. לאחר מכן אשכחי לרב אסי דאבי קוי, ומצא את רב אסי שהיה עומד, אומר לי מי אומו בבי מדרושה, מה יתחדש בבית המדרש? אומר לי אוך יאמר רבי יוחנן הלכה כרב יויסי, הלכה כמו רב יויסי, שמה? שהנשואות מותרות להתארס חוץ מן האלמנה מפני העיבול. מכלל דיחידו יפועל יגלי, מזה שהוא פוסק הלכה כמו רבי יויסי, סימן שמי שחולק על רבי יויסי הוא תן היחיד, לא רבים. כי רבי יויסי מול רבים, ההלכה כרבים. רבי יויסי ההלכה כדברי רבי יויסי, כאשר הוא חולק על תן האחר, לא כאשר הוא חולק על רבים. התוספות לאיל בדף ממבו ומודבייס בדיבור המסחיל כרבי יויסי מביאים שיש בזה מחלוקת. האם הלכה כרבי יויסי מחווי רוי, או הלכה כרבי יויסי גם מחווי רוב? הגמרא כאן אוחזת שהלכה כרבי יויסי רק מחווי רוי ולא מחווי רוב. אומרת הגמרא, אין יחיד פליג עלי. ואותניה, מי הוא אותו יחיד? הרי שהייתה רדופה לילך לבית אביה. אישה שהתאלמנה מבעלה או התגרשה מבעלה. אבל אנחנו יודעים בוודאות שבעלה לא באה עליה. למה? כי בזמן שקדם למיטה, בזמן שקדם למיטה, היא לא הייתה איתו בכלל יחד. היא הייתה בבית אביה. אז לא ייתכן מצב שהיא מעוברת ממנו. או שהיה לה כעס עם בעלה, או שהיה בעלה זקן או חולה, או שהייתה יכולה הכרה או זקנה קטנה.
כל הלשון.
אילונית שאינה רויה לילד, או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים, או המפלת לאחר מיטת בעלה, אז יודעים בוודאות שהיא לא מעוברת ממנו. כולם צריכים להנתים שלושה חודשים, דברי רבי מאיר. הנה רבי מאיר סובר שהגזירה הזאת של המתנת שלושה חודשים, כדי לדעת של מי הוולד, האם של הראשון או של השני, נוהג בכל הנשים כולם, גם בנשים כאלה, שלא ייתכן שמעוברות מהבעל הראשון. רבי יויסי מתיר להרס ולהינשא מיד. אז הנה, מי חולק על רבי יויסי? רבי מאיר. מוכיחה הגמרא ואומרת, לומו לי, למה הוא צריך לפסוק באופן מיוחד הלכה כמו רבי יויסי? הרי לפי הכללי הפסק שהגמרא הביאה לעיל בדף ממבו במות בייס, בכל מחלוקת רבי יויסי ורב מאיר הלכה כמו רבי יויסי, אז לשם מה צריך כאן להדגיש באופן מיוחד שהלכה כדברי רבי יויסי? לא מוליב אמרת רב מאיר ורבי יויסי הלכה כרבי יויסי. מכאן הוכיח רב משאר שכללי הפסק שהביאה הגמרא מקודם אינם נכונים. דוחה הגמרא ואומרת, מה יקוש יהיה דיל מלא הפוקה מדי רב נחמן? אומר שמואל, דאומר הלא חוקר רב מאיר בגזרו יסוב. רב נחמן בשם שמואל אומר, שאומנם רב מאיר ורב יויסי, לפי שיטתו יכול להיות שהלכה כמו רב יויסי, אבל הלכה כרב מאיר בגזרותיו. כאשר רב מאיר גוזר גזירה, הלכה כמותו. והנה, כאן זה גזירה. גזירה על כל הנשים שמתו, שהתגרשו מבעליהם, שלא ינסעו לאחר, עד שיעברו שלושה חודשים, גם בנשים כאלו שלא שייך שהם מבורות לראשון, עד ושאר נשים. קומש מלון, שכאן הלכה כמו רבי יויסי. אף על פי שמדובר בגזירה שבאופן עקרוני, בגזירות הלכה כמו רב מאיר. אלא ממשיכה הגמרא ואומרת, מקור דבריו של רב משאר שיהיה מאוד איתניה, הולכים ליריד של נוכרים, ולוקחים מהם, וקונים מהגויים ביום היריד שלהם. אף על פי שהיריד ביום עידם של הגויים, קונים מהם בהמה, עבדים, שפחות, בתים, שדות וכרמים. אף על פי שביום עידם של הגויים אסור לקנות מהם דברים, כך כתוב בתחילת מסכת עבודה זרה, בכל זאת מותר ללכת ביום השוק ולקנות בהם בהמה, עבדים, שפחות, בתים, שדות וכרמים. ולמה? מסביר רש"י, כי בהמה, עבדים ושפחות הוא מכניס אותם לקדושה. על ידי כך שהם יהיו ברשות ישראל, הם ישמרו שבת. ולגבי בתים, שדות וכרמים, אומר רש"י, לכן מותר לקנות מהם, כיוון שעל ידי זה הוא ממעט אותם. אינם, יאמר רש"י, משום אישו בארץ ישראל. הריטב"א מסביר שלכן מותר לקנות מהם את הדברים הללו, כי זה בחינה של דובר העובד. הדברים הללו קונים אותם ביום היריד. עוד כתוב, וכותב ומעלה בערכאות שלהם, הוא כותב ומעלה את שטר המחירה בערכאות של הגויים, אף על פי אומר רש"י שהוא נותן להם חשיבות בכך שהוא כותב את שטר המחירה בערכאות של הגויים, בכל זאת מותר. ולמה? מפני שהוא כמציל מאדם. אם הוא לא יכתוב את זה בערכאות של הגויים, אז החפצים האלה, הדברים שהוא קונה לא יעמדו לו. על ידי כך הוא מציל את הדברים שהוא קנה מידי הגויים. ואם היה כהן מטמא בחוץ לארץ, לדון ולעררים ההם. אם הוא היה כהן, מותר לו לצאת לארץ סועם, אם אף הפי שיש שם טומאה מדרבנן, כדי לדון ולקיים את המחירה שהוא קנה מהם. וכשם שמטמא בחוץ לארץ, כך מטמא בבית הקברות. שואלת הגמרא, בבית הקברות צל כדאי תוך טומא דאורייתא? מותר לעבור על איסור דאורייתא לכהן, להיטמא בבית הקברות כדי להציל מידם? אומרת הגמרא, אלא בבית הפרס דרבונון. לא הכוונה בבית הקברות ממש, בבית הפרס, בשדה שנחרש בקבר, שהטומאה של השדה היא רק מדרבונון. הוא מטמא לישא אישה וללמוד תורה. מותר לכהן להיטמא בטומאה דרבנן כדי ללמוד תורה ולישא אישה. מותר לכהן להיטמא בבית הפרס או בארץ סועמים כדי ללמוד תורה או לישא אישה. תוספות בפחוירוס חופתי סדנים, האם זה רק המצוות הללו, או שלצורך קיום כל המצוות כולם מותר לו להיטמא בארץ סועמים או בטומאת בית הפרס. או מה רב יהודה עם מוסה בזמן שאין מוצא ללמוד, אבל מוצא ללמוד לא יתאמה. מתי נאמר הדין שבכדי ללמוד תורה מותר לכהן להתאמה רק בזמן שהוא לא מוצא ללמוד כאן? אבל אם הוא מוצא ללמוד שלא על ידי עבירה, שלא על ידי לעבור על איסור דרבנן, אז ודאי שאסור לו לעבור על איסור דרבנן לצורך לימוד תורה. יש לך אפשרות אחרת ללמוד תורה ביתר. רב יויסי אומר, בזמן שמוצא ללמוד נמי יתאמה, לפי שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד. גם אם הוא מוצא מישהו ללמוד במקומו, בכל זאת מותר לו להתאמה בארץ סועמים או בבית הפרס כדי ללמוד תורה ממישהו מסוים. למה? מסביר רש"י, אין אדם זוכה ללמוד מכל מלמדיו. יש רב שמשנתו סדורה בפי ושונה לתלמידיו דרך קצרה, אז הוא מעדיף רב מסוים שמאותו רב הוא יוכל ללמוד יותר טוב. ואומר רבי יויסי, מעשה ביויסף הכהן שהלך אצל רבו לצידן, למקום של עצמו צידן ללמוד תורה. ואומר רבי יוחנן, הלכה כרבי יויסי. רבי יוחנן פסק הלכה כרבי יויסי, שאין מן הכל אדם זוכר ללמוד. לכאורה, למה צריך לפסוק הלכה כמו רבי יויסי? הרי רבי יוחנן הוא זה שאמר לאיל בדף ממבוב עמוד בייס, שהלכה כדברי רבי יויסי. כל איכה שרב יהודה ורב יויסי חלוקים ביניהם הלכה כרב יויסי, אז למה הוא צריך להוסיף שוב הלכה כדברי רב יויסי? מכאן הוכיח רב משרשה שרב יוחנן לא אמר את הדברים הללו. תלמידים אמרו בשמו, אבל הוא עצמו לא אמר את זה. אומרת הגמרא, אומר רבי יצר סל כדאי תוך המיני אני מילה במסניסין. לכן רב יוחנן צריך לפסוק כאן שהלכה כמו רב יויסי, כי אם משום הכלל שתמיד בכל מחלוקת רב יהודה ורב יויסי הלכה כמו רב יויסי, הייתי חושב שזה נאמר דווקא על מחלוקת שמופיעה במשנה, לא על מחלוקת שמופיעה בברייסה כמו המחלוקת הזאת. אבל בברייסה עם אלוהי קומה שמלון. אז אם כן, מהו מקור דבריו של רב משרשיה? מסבירה הגמרא ומבארת אלו, אוכי כאומר רב משרשיה, אני כלולה, הכללים הללו לאו דברי הכל. למה? דאורב ליסלי אני כלולה. רב, כפי שהגמרא אמרה לאיל בעמוד א', רב, לגבי אני ועשיר, האם מותר להם לערב ברגליו? אז רואים מדברי רב שמה שהוא לא סבר את הכללים הללו, מזה שהוא צריך לפסוק שם באופן מיוחד, כמו שהגמרא אמרה, הלכה כרב יהודה. אז מזה רואים שרב לא סובר את כללי הפסק במחלוקות התנאים שהובאו לאיל. נעבור לסוגיה הבאה. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, אומר שמואל, חפצי נוכרי אין קונים שביטה. חפציו של הנוכרי אינם קונים שביטה במקומם, ומותר ליהודי ללכת ולהוציא את החפצים הללו כפי התחום שלו עצמו מותר ללכת. חפצי נוכרי אינם קונים שביטה, זה כולל שני דברים. כולל נוכרי שדר בעיר, ויהודי שאל מאותו גוי את החפצים של הגוי, מותר לו ליהודי להוליך איתו את חפצי הגוי, כפי התחום של היהודי מותר ללכת. אם היהודי רב לצד מזרח העיר, מותר לו להוציא, מותר לו להוליך את חפצי הגוי איתו למזרח העיר 4,000 אמה. וזה כולל גם שנוכרי שבא בשבת או ביום טוב לכאן, והוא הביא איתו את החפצים שלו, אף על פי שהחפצים יצאו מחוץ לתחום שלהם, אף על פי שהחפצים באו בשבת או ביום טוב מחוץ לתחום שבו הם שהו בכניסת שבת, בכניסת יום טוב, בכל זאת מותר לכל יהודי להוליך את אותם חפצים כפי התחום שלו עצמו מותר ללכת, ולא נאמר אין להם במקומם אל 400, כי חפצי נוכרי אינם קונים שביתה. אומרת הגמרא, למען, לפי מי חידש רב יהודה עומר שמואל את חידושו שחפצי הגוי אינם קונים שביתה? אילי מלרבונון, אם נאמר שהחידוש שחפצי נוכרי אינם קונים שביתה, זה עלי בדרבונון. אומרת הגמרא, פשיטה, אשתו, חפצי הפקר דליס לאו בעלים, אינם קונים שביתה. חפצי נוכרי דליס לאו בעלים מבואה, אם חפצי הפקר שאין להם בעלים, אומרים רבונון שהחפצים אינם קונים שביתה במקומם, חפצי הגוי שיש להם בעלים, והבעלים אינו בר שביתה, בוודאי שחפציו לא יקנו שביתה בשום מקום. אלו עלי בדי רבי יוחנן בן נורי וקומה שמלון, אימר דאמר רבי יוחנן בן נורי, קונים שביתה נמי לחפצי הפקר, דליס לאו בעלים. חפצי הפקר שאין להם בעלים, קונים שביתה במקומם, אסור בשבת למי שמוצא אותם, להוליך אותם יותר מ-2,000 אמה מהמקום בו הם נמצאים. אבל חפצי נוכרי דייס לאו בעלים, והבעלים עצמם אינם בני שביתה, אז גם הכלים של הנוכרים אינם קונים שביתה, ומותר לכל יהודי להוליך את הכלים הללו כפי התחום שלו עצמו מותר ללכת. אם הוא עשה, אם הוא הניח עירובי תחומים לכיוון מזרח, מותר לו להוליך איתו את הכלים 4,000 לכיוון מזרח. אומרת הגמרא, מי סיבירא שמעון בן אלעזר, אומר השואל כלי מן הנוכרי ביום טוב, וכן המשאיל לו לנוכרי כלי מערב יום טוב והחזירו לו ביום טוב. אדם שישאיל כלי מערב יום טוב, הכלי כרגלי השואל. ובענייננו שהשואל הוא גוי, הכלי צריך להיות כפי התחום של הגוי. והכלים והאוצרות, הכלים והאוצרות של פירות, של הפקר, ששבטו בתוך התחום, יש להם 2,000 אמה לכל רוח במקום בו הם נמצאים. ונוכרי שהביא לו פירות מחוץ לתחום, הרי זה לא יזיזה ממקומם. אז הנה מפורש שחפצי הנוכרי קונים שביתה, נוכרי שהביא פירות מחוץ לתחום לא יזיזה ממקומם. למה? כי הפירות נחשבים כמו שהם מחוץ לתחומם. אותו דבר, אדם שישאיל את חפציו לנוכרי, הדין הוא שלא יזיזם יותר מ-2,000 אמה מהמקום בו הם נמצאים. אז הנה רואים שחפצי נוכרי קונים שביתה, השואל כלי מן הנוכרי ביום טוב לא יזיזם יותר מ-2,000 אמה. רואים שחפצי נוכרי קונים שביתה. אומרת הגמרא, אי אמרס בישלמי כוסובה רבי יוחנן בן נורי, חפצי נוכרי קונים שביתה. אומני רבי יוחנן בן נורי, אלו ימרס כוסובה רבי יוחנן בן נורי, חפצי הנוכרי אינם קונים שביתה. אומני, לא רבי יוחנן בן נורי ולא רבונון. אם נאמר שרב יהודה אומר שמואל אמר את ההלכה, עלי בדרבונון, עלי בדרבונון, הוא אמר שחפצי נוכרי אינם קונים שביתה, אבל לפי רבי יוחנן בן נורי חפצי נוכרי קונים שביתה כחפצי הפקר. אז מובן, נעמיד את הברייסה הזאת, את דברי רב שמעון בן אלעזר, כמו רבי יוחנן בן נורי. אבל אם נאמר שרב יהודה אומר שמואל אמר את דבריו שחפצי נוכרי אינם קונים שביתה, גם עלי בדרבי יוחנן בן נורי, כי גם עלי בדרבי יוחנן בן נורי חפצי הפקר קונים שביתה, אבל חפצי נוכרי שהבעלים שלהם לא בר שביתה, גם הם עצמם לא קונים שביתה, אם כן ההלכה הזאת כמו מי היא? אומרת הגמרא, לאוי לום כוסו ורב יוחנן בן נורי, חפצי הנוכרי קונים שביתה. לפי רב יוחנן בן נורי, חפצי נוכרי קונים שביתה. אם ככה, רב יהודה אומר שמואל, שאמר שחפצי נוכרי אינם קונים שביתה, ליבד מי הוא אמר את זה? הליבד החכומים. הליבד החכומים כן פשיטה, אם חפצי הפקר אינם קונים שביתה, ודאי שחפצי נוכרי אינם קונים שביתה. אז מה חידש רב יהודה אומר שמואל? כך שאלה הגמרא. אומרת הגמרא לו, הוא שמואל דה אומר כרבונון, הוא דקו אמרס לרבונון פשיטה, אם חפצי הפקר אינם קונים שביתה, ודאי שחפצי נוכרי אינם קונים שביתה. מה עוד עשי מגזרה בעלים נוכריית ובעלים די ישראל קומש, אבל אני תחשב נגזור גזרה. אם נבוא ונאמר שחפצי נוכרי אינם קונים שביתה, יבואו לטעות ולומר שגם חפצי ישראל אינם קונים שביתה. אז לכן יש מקום לגזור בחפצי נוכרי יותר מאשר חפצי הפקר. קומש מלון שלו. קומש מלון, עלי בדרבונון, חפצי נוכרי אינם, חפצי נוכרי אינם קונים שביתה כחפצי הפקר. ולפי רבי יוחנן בן נורי, חפצי נוכרי קונים שביתה כחפצי הפקר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורב חיה בר אבינו אומר רבי יוחנן, חפצי נוכרי קונים שביתה, גזירה בעלים דנוכרי אתו בעלים דישראל. חפצי נוכרי קונים שביתה, מחמת גזירה. אם נאמר שחפצי נוכרי אינם קונים שביתה, יבואו לטעות שגם חפצי יהודי אינם קונים שביתה. אומרת הגמרא, אנו דיכרי, היו אלים זכרים דאוסו למברכתה, הם באו למקום ששמו מברכתה, שור אלו רוב אלה בני מחוי זה למזבן מיניו, בני מחוי זה שהיו רחוקים משם, מחוץ לתחום, הוא יתיר להם לקנות מאותם אלים ולהביא את האלים האלה למקומם. בני מחוי זה עשו עירוב תחומין, אז מותר להם לבוא למברכת. אבל איך מותר להם לקחת את האלים? מי מברכת למחוי זה? הרי זה מחוץ לתחום. הם עצמם הניחו עירובי תחומין, אבל עבור האלים לא הניחו עירובי תחומין. כי האלים לא היו שלהם ערב שבת, אז איך מותר להם להוליך? אומר לרבין אל רוב ומיידי תוך דום הרב יהודה אומר שמול חפצי נוכרי אינם קונים שביתה, וממילא מותר לבני מברכתה להוליך איתם את בעלי החיים עד למקומם, אפילו שזה מחוץ לתחום. ואושמואל ורבי יוחנן הלוך כרבי יוחנן, ואומר רב חייא בר אבינו אומר רבי יוחנן, חפצי נוכרי קונים שביתה, גזירה בעלים דנוכרית ובעלים דישראל. ממילא אז איך מותר לבני מברכתה להוליך איתם את האלים למקומם מחוץ לתחום? עוד ארום הרוב, ולזדבנו לבני מברכתה דקולו מברכתה לדידו כדלדם או הזדמנה, לבני מחוי זה אסור להוליך איתם את האלים ממברכתה, אבל לבני מברכתה מותר להם להוליך את הזכרים רק בתחום שלהם, אבל אסור להוציא את האלים האלה מחוץ לתחום. למה? כפי שיטת רבי יוחנן, שסובר שחפצי נוכרי גוזרים בהם שהם יקנו שביתה, אתו חפצי ישראל. אז אותם אילים שבאו למברכתה, אסור לבני מחוי זה להוליך את האילים האלה איתם למקומם. כי הם אמנם מותרים ללכת כי יש עירוב, כי הם הניחו עירוב בין מחוי זה למברכתה, אבל האילים לא היו ברשותם בכניסת שבת. בכניסת יום טוב, אז אסור להם להוליך את האלים איתם מחוץ לתחום.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.